עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. ציטוט: ישראל חייבת לעקוב בזהירות אחרי מדיניות ארצות הברית, שלא נופתע בעוד אביב ערבי, כולל שטאפ גלוי וסמוי עם סעודיה ובני בריתה, למול האיום האיראני. השילוב בין ממשלה לא לגיטימית לשלטון בבית הלבן מחזיר אותנו למדיניות אובמה. הוא מחייב אותנו להקמת ממשלת צללים, כדי לעצור את הנזקים ולפחות לדעת עליהם. זה היה ציוץ טרי של איוב קרא, ואני מציע לממשל של ביידן להיכנע כבר עכשיו. הם הגיעו לאיוב שלנו עד כאן. הוא עוד עלול להכריז גם עליהם כלא לגיטימיים ולהקים את הברית הצפון מזרח תיכונית שתכריז מלחמת שמד על האמריקאים ועוזריהם לתפארת מדינת ישראל. אפשר לחזור לישון בשקט בלילה. תודה איוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. אין עדיין לדעת אם גל הקורונה הנוכחי הוא התפרצות מקומית קלה או תחילת גל רביעי, אבל לכאורה יש לממשלה הצעירה סדר פעולות מוכן. הספרון שכתב בנט איך לנצח מגפה והפיץ ברבבות עותקים כחלק ממסע הבחירות. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להקים מטה ביצוע כפוף לשר הביטחון, להעביר את האחריות לצבא. אז זה כבר לא יקרה, וגם אם יקרה זה כבר לא יהיה הדבר הראשון. ועוד דבר כתב בנט בספרו, צריך להקים גוף הסברה מרכזי, לא לקיים מסיבות עיתונאים עם ראש הממשלה ושר הבריאות שאינן חלופה להסברה. אתמול קיים בנט את מסיבת העיתונאים הראשונה שלו בענייני קורונה, ומטה הסברה אין. עכשיו ככה, בהחלט ייתכן שזה גל קטן, אדווה, וגם הרוטינה של משרד הבריאות תספיק להתגבר עליה אם רק יאכפו בידוד ובדיקות ויסגרו את הפרצות בנתב"ג. אבל אולי שוב מסתבר שדברים שרואים שם לא רואים מכאן, ועוד לכך. תכתוב ספרים ותגיד מה צריך לעשות רק אם אתה מתכנן להישאר כל החיים באופוזיציה. אם אתה מתכוון להיות ראש ממשלה, חבל.
חשבתי על זה, תאר לעצמך שאתה היית נהיה ראש ממשלה. אני נזכר בספרים שלך.
בדרך למשרד הייתי מוריד את חנן אחמר, שלא תקפות.
לא, זה כסף קטן. ומה עם בניית בית מקדש שלישי? סליחה רגע.
שנייה,
סליחה, דקה שנייה.
אתה לא יכול ככה, אתה חייב פרסם מכרז. זה לא יכול להיות חפלאפ. תשמע, שחיתות לא אצלי.
לא אצלך. אתה יודע מה? בוודאות לא הייתה אצלך שחיתות, כי אתה איש ישר, אבל בית מקדש.
גם ממשלה לא.
תשמע, לדעתי, קודם כל זה טוב שאתה עומד על המשמר, אבל אני לא חושב, תשמע, אתה חושב שצריך עכשיו להקים מתי הסברה על ה-13 תלמידים החולים?
אני גם לא חושב.
אני שואל ברצינות.
אני גם לא חושב שזה סדר פעולות מחייב.
לא, אבל אתה צריך להטריל אותו, אין בכלל ויכוח.
נזכרתי במקום תחת השמש, וכמה ציטוטים הייתי תוכן לנתניהו מהספר שלו, אז האיזון, בשם האיזון הקדוש, אני מצטט מהספרות העכשווית.
בוא נסתפק בחבר'ה, אל תכתבו ספרים.
גם טוב.
תשאירו את זה לסופרים.
כתוב, עשות ספרים הרבה לא טוב. כתוב בתנ"ך.
אורך ומפיק אסף נבו, אחראי על השידור, עידו כהן. משאלים. אתמול שאלנו, 2,789 משתתפים ומשתתפות הצביעו, הליכוד החליט להצביע נגד הערכת איסור איחוד משפחות פלסטיניות, שהוא עצמו הגיש לכנסת לפני שבועיים. 24% אמרו מצוין, אופוזיציה לוחמת. 42% אמרו נורא, מה עם ביטחון המדינה? 16% חוק לא דמוקרטי ולא אנושי, ו-18% שהתאחדו אבל בפלסטין. עכשיו שאלתי משהו מתבקש לגמרי. ועדת חקירה לפרשת הצוללות? ברור, דחוף, די לשחיתות, 70... לא, סליחה, עוד אין תוצאות, סליחה.
לא, זה נחשף, נחשף השקר השמאלני, הם קופים קודם את התוצאות.
לא, זה התוצאה בינתיים, 829 אנשים הצביעו, אני קראתי בטעות. התפלק לי, סליחה, מתנצל. אז ברור, דחוף, די לשחיתות, זה אחד. די כבר חלס, תתקדמו, זה שתיים. תזכירו לי איזה פרשה? זה שלוש.
הרפז.
לא, אל תתחיל איתי. באמת, כאילו, יש דברים וכולי. על מה לא נדבר היום?
נכשל הניסיון האיראני השלישי לשגר לוויין לחלל. קורה.
ראש הסגל של רוחני, נשיא איראן היוצא, אומר שארצות הברית מסכימה לבטל את כל הסנקציות. סבבה, כפרה על הלוויין.
בגץ אישר להרוס את בית הרוצח של יהודה גואטה. שכוח.
הילד שלכם בן 11 והפר בידוד, תכינו 5,000 שקל. שכוח.
רם עוד מתלבטת, אבל שיקלי כבר הבטיח לתמוך בחוק האזרחות. טוב, הוא מהקואזיציה.
המאחז עוד ציון נהרס שוב אתמול בפעם המי יודע כמה, אבל פעם ראשונה בממשלת בנט, יפה.
בטקסס איום, בתיכון המקיף בבית צפפה ירושלים, הונפו דגלי פלסטין ושרו ברוח ובדם נפדה את אל-אקסה, כיוון שלא פיתרו לאלתר את ההנהלה, זה רק יחמיר.
בן 6 טבע בבריכה בבת ים, מצבו ענו, 3 עוקבו לחקירה, אבל זה לא יחזיר את הילד, שיהיה רק בריא.
יאיר פינס התמנה למנכ״ל משרד ראש הממשלה, איתי הרשקוביץ לראש הסגל, היו שציינו שהם חובשי כיפה סרוגה, בהצלחה.
ישראל עדיין מתעקשת לא להעביר דולרים קטרים לעזה, ארגוני מחבלים בעזה כועסים, יקונו לרקטות. תשמע, בוא נספיק את כביש 10, כביש היפה בארץ לדעתי.
כביש מדהים.
לאורך הגבול המצרי, היו שם פיגועים ועניינים, פתחו. ייפתח אחת לחודש, מה אחת לחודש?
פעם בחודש, נדמה לי סוף שבוע, בתאום אפשר לנסוע.
וגם קיבוץ ניר דוד מאפשר כניסה חלקית ומבוקרת לנחל האסי, מה יש שם פשרה ולא ידענו, טוב, גם זה בסדר גמור.
כן, אבל לא למים.
טוב, בוא נדבר בענייני משפט, יש שר משפטים חדש ונמרץ, ואיתנו שר משפטים לשעבר, לא פחות נמרץ, גם חתן פרס ישראל למשפט, פרופסור דניאל פרידמן, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
אנחנו נדבר איתך על שני נושאים ברשותך, פרופסור פרידמן, שתי רפורמות שמתכנן השר סער. הראשונה מעוררת לא מעט ביקורת, אם כי אני ציפיתי למאומה יותר גדולה, זה פיצול היועץ המשפטי לממשלה, שיהיה אחד שהוא היועץ המשפטי לממשלה, ואדם אחר שיהיה התובע הכללי. ממה שאני זוכר, אתה בעד.
כן, אני הרי ביקשתי גם בשעתו מעורך דין דן אבי יצחק ומעורך דין נוסף שהיה אסיסטנט שלי גרינשטיין שיכינו הצעה בעניין הזה אחרי שיעשו מחקר בעולם, ולמעשה המסקנה היא שזה דבר שדרוש. אין בשום מקום בעולם תופעה דומה ליועץ המשפטי שמרכז בידיו, בעצם פקיד בכיר, אדם שאיננו נבחר, מרכז בידיו עוצמות כאלה כמו במדינת ישראל. זה לא מתיישב עם הדמוקרטיה, וגם זה לא מתיישב עם העובדה שבעצם חלק גדול מהסמכויות שיש לו זה לא סמכויות מכוח חוק. זאת אומרת, הכלל הבסיסי הוא שלרשות מנהלית יש רק סמכויות מכוח חוק. ליועץ המשפטי במדינת ישראל יש הרבה סמכויות ששום חוק לא נתן לו, והוא פשוט מפעיל אותם ומקבלים את זה, וזה המצב.
אבל כשאתה ניסית את זה ואחרים ניסו את זה, היו מיד צעקות שזה הנפת גרזן על הדמוקרטיה, ועכשיו אנחנו רואים שבממשלה יושבים ימין ושמאל, ואני לא שומע צעקות. מה קרה?
קודם כל, קצת קשה לי לתת פרשנות למה שקורה בממשלה. אני יכול רק להעלות השערות והערכות כלשהן. קודם כל, במשך הזמן התגלו יותר ויותר כשלים ובעיות בפרקליטות, ואחת התופעות או אחת התוצאות של עוצמת היתר שישנה ליועץ המשפטי היא שבעצם אין אפשרות לבקרה אפקטיבית על מה שקורה בפרקליטות. ומדי כל פעם שמתגלה כשל, ומדי פעם מתגלה כשל חמור יותר מקודמו, אז כאילו עומדים חסרי יונים, לא קורה שום דבר, ולא פעם האדם בתוך הפרקליטות שאחראי על הכשל בסך הכל מועלה בדרך. אז הדבר הזה בכל זאת גרע מהתמיכה בפרקליטות, והדבר שזה, אז נראה לי שזו בעצם נקודה מרכזית.
זה לכאורה נותן יותר כוח לפרקליטות, כי היא עצמאית עכשיו, היא אפילו לא כפופה ליועץ המשפטי לממשלה.
אז זה נכון שיש פה היבט, אחד ההיבטים של ההפרדה הזאת, היא השאלה היא האם התביעה תהיה עוד פחות מרוסנת ממה שהייתה בעבר. וכאן קודם כל צריך באמת להחזיר את הביקורת על הפרקליטות, להחזיר ולתת לה יותר עוצמה, דבר שאולי יהיה אפשרי ביתר קלות בשעה שהיועץ המשפטי הוא כבר לא התובע. כי אחת הבעיות גם בחקיקה וגם בביקורת על הפרקליטות, זה שהיועץ המשפטי לא מוכן לקבל ביקורת. הוא משתמש בכוח או בכוחות היתר שיש לו כדי למנוע את זה, והצליחו למנוע את זה בעבר. אני בשעתו ניסיתי להקים ועדת בדיקה ממשלתית לפרשת חיים רמון, שלא העבירו את האזנות הסתר. וועדה שהייתה בכנסת, ועדת חוקה, חוק ומשפט, המליצה פה אחד, קואליציה ואופוזיציה, להקים את הוועדה הזאת. אי אפשר היה להעביר את זה בממשלה, כשיושב שם היועץ המשפטי, שמתנגד לזה בכל תוקף, וחלק מהשרים נמצאים באותו זמן בבדיקות ובחקירות, ובקיצור, לא עבר.
פרופסור פרידמן. אני רוצה גם לשאול ככה, אני, כאילו, אני דווקא חשבתי, אני תומך בפיצול התפקיד, אבל לא בגלל הכוח של של היועמ"ש, כי אני חושב שבהקשר אחר לגמרי, ואני בטוח שגם אתה בדעה הזו, צריך בכלל לתת שיניים לנציב הביקורת על הפרקליטות, ולהכניס גם את היועמ"ש לתוך המבוקרים שלו, ולתת לו אפשרות גם לסנקציות, ובזה פתרנו את נושא הרגולציה. לגבי היועץ המשפטי, אני חשבתי, תתקן אותי אם אני טועה, שפשוט זה לא הגיוני שאדם אחד גם יהיה היועץ האינטימי והקרוב והחשוב של הממשלה ושריה, וכשיש צורך גם יגיש את כתב האישום. תראה, מנדלבליט היה צריך, והוא לא הראשון, מני מזוז היה באותה עמדה עם אולמרט, הוא צריך גם לשבת בישיבות הכי אינטימיות, ביטחוניות וכולי, עם נתניהו, ולהיות הטובע מולו. זה אין בן אנוש שיכול לעמוד בדבר הזה.
טוב, אני קודם כל מסכים שזה שיקול מרכזי בעד ההפרדה. אני גם מסכים למה שאתה אמרת בתחילה, שיש צורך בבקרה עם שיניים. אבל ביחס הבקרה הזאת עם שיניים, הניסיון הראה שאי אפשר להעביר את זה, ולא ניתן היה להעביר את זה, בשעה שהיועץ המשפטי האמור להיות המבוקר המרכזי, יש לו עוצמה כזאת, והוא בעצם מנע את זה. מה שקרה זה שהקימו בקרה, ותוך זמן קצר סורסו אותה. הילה גרסטל נאלצה לעזוב, והמבקר בעצם כפוף ליועץ המשפטי שאמור להיות מבוקר, וכך זה רוקן מכל תוכן. עכשיו, באותו רגע שישנה הפרדה, אז היועץ המשפטי, שהוא רק יועץ, אין לו כבר אינטרס לגבי התביעה. אין לו אינטרס להגן על התביעה מעבר למה שדרוש. ואז אפשר לעשות שני דברים. קודם כל, קל יותר להעביר חוקים שהם חוקים שלא נוחים לתביעה. למשל, חוק שיקביל את משך זמן החקירות. למשל, חוק מה שדיבר על פירות העת המורעל. חוקים שהם נוחים או שמגינים על זכויות נאשמים, קל יותר להעביר.
וזה בדיוק הנושא השני שלנו, פרופסור פרידמן, וזה הרפורמה השנייה שגדעון סער מתכוון לעשות, וזה בהקשר לפירות העץ המורה, למי שלא משפטן, בארצות הברית למשל אסור לתביעה להשתמש בכלל או להציג ראיה שתוך כדי השגתה בוצע איזושהי עבירה על ידי הרשויות אכיפת החוק.
נכון, שהיא הושגה שלא כדין, שהיא פשוט הושגה שלא כדין.
גדעון סער אבל לא הולך לשם, הוא הולך לאמצע הדרך ונותן לבית המשפט את שיקול הדעת אם להכיר בעבירה או לא. אני מניח שגם בזה אתה תומך.
אני הייתי תומך להיות אפילו אני לא בטוח, אני אינני יודע מה בדיוק ההצעה שלו. בסך הכל ההצעה היא לכיוון הנכון, אבל אני בעניין הזה אני נוטה להחמיר. זאת אומרת שלא יהיה שיקול דעת, אלא שאם זה הושג שלא כדין אז לא משתמשים בזה. אולי יוצא מהכלל בעבירות ביטחון או משהו מעין זה, אבל באופן כללי למעט במקרים באמת מוגדרים בעבירות של פשע מאורגן או עבירות של ביטחון, אני חושב שצריך לפסול ולא להשאיר את שיקול הדעת לבית המשפט, ולמעשה גם היום יש לבית המשפט שיקול דעת. אבל אני רוצה לחזור לנקודה הקודמת, שצריך בכל זאת להיזהר בפיצול, שתהיה בקרה מספיקה על התביעה, ולמעשה אני גם חשבתי שאולי יש צורך להקים רשות תביעה שתקבע מדיניות של אכיפה, מדיניות של תביעה, וגם כללים שנוגעים לשימוע, שימוע אובייקטיבי, לאו דווקא שימוע בפני אותם אנשים שהגישו את כתב האישום, ובכלל כללים שמגינים גם על הנאשם. הדרישה הזאת להגן על הנאשמים בשעה שיש בעצם תביעה כמעט לא מוגבלת בכוחות שלה, ושבתי המשפט לצערי לא מפקחים במידה מספקת על התביעה, אז הביקורת הכרחית וגם מנגנונים שמרסלים את התביעה.
פרופסור דניאל פרידמן, זה היה מאוד מעניין, תודה.
תודה רבה.
טוב, תודה, ושלום לכם לכל המאזינים.
להתראות. יקי דמקר, כתב פוליטי, וואלה, שלום.
שלום.
שלום וברכה, חברים, ערב טוב.
בוקה ומבולקה סביב התעקשותו של גנץ על ועדת חקירה בנושא פרשת הצוללות, אדגם פרט נמק וכולי.
היה מין קרב האשמות בשעות האחרונות בין לשכת גנץ לבין לשכת שר המשפטים גדעון סער, סביב הדרישה הזאת של גנץ להביא כבר ביום ראשון הקרוב את ההצעה הזאת להקמת ועדת חקירה לפרשת הצוללות וכלי השייט. גנץ אמר, העברתי טיוטות כבר אתמול גם למשרד האוצר וגם למשרד המשפטים. גדעון סער בתגובה באמצעות לשכתו אמר, זה לא עובד בצורה הזאת, צריך לקיים דיון פנימי מעמיק לפני שמפרסמים הודעות לתקשורת. וברמה העקרונית צריך קודם כל לומר, גנץ מבקש להעלות כאן נושא שלא הוסכם בתוך ההסכם הקואליציוני, נושא שגם גדעון סער וגם נפתלי בנט כראש הממשלה מתנגדים לו ברמה העקרונית. הם חושבים שלא צריכים להקים ועדת חקירה ממלכתית אחרי קביעת היועץ המשפטי שאין שום חשש או חשד בעניינו של נתניהו בפרשה הזאת. אבל אני חושב שהאירוע הוא אירוע פוליטי הרבה יותר רחב ומשמעותי מבחינתו של גנץ מאשר הסיפור הזה של פרשת הצוללות. אני חושב שגנץ עדיין לא מוכן להפנים את העובדה הזאת שבממשלה החדשה שהוקמה הוא לא החוליה והגורם המשמעותי שמקבל את ההחלטות. כלומר,
או שאין לו אפילו וטו, כי בממשלה כאילו פריטטית מול נתניהו היה לו וטו לפחות.
נכון, ובמקרה הזה נפתלי בנט ויאיר לפיד הם אלה שעומדים בראשות הממשלה, ולאחר
מכן יאיר לפיד דרש ועדת חקירה לצוללות. אני חושב שעכשיו הבעיה זה בנט וסער, לא לפיד, או שאני טועה?
לא, אני אומר, יאיר לפיד תומך באפשרות הזאת של הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אני רק אומר שהאירוע הוא הרבה יותר משמעותי, כי גנץ מצוברח מהסיטואציה שהוא נקלע אליה בתוך הממשלה הזאת. הייתה לו אפשרות, או יותר מאפשרות אחת, להיות ראש ממשלה כאן ועכשיו. הוא הלך לתוך ממשלה שהוא הפך להיות החוליה השלישית או הרביעית בתוך הממשלה הזאת, והוא רוצה לחזור, מה שנקרא, לכוחו המקורי, מה שנקרא לפני חודשיים או שלוש,
בתוך הצוללות.
ממשלת נתניהו גנץ.
אבל חבר'ה, זה קצת ילדותי, נניח שתוקם ועדת חקירה, נו, זה יהפוך אותו לראש הממשלה החלופי, זה ייתן לו פריטטיות, זה יהיה הישג מקומי. השאלה היא, אם מישהו פה בכלל מתייחס לסוגיה עניינית, שאני אגב חייב להגיד שאני חצוי, כי אני חושב שזה פרשיית שחיתות נוראית, שהחקירה הפלילית לא הכילה. מצד שני, קצת נמאס לי מוועדות חקירה, יש לנו עכשיו אחת למירון.
זה בדיוק מה שאומרים גם בתוך הקואליציה. אומרים, גנץ מתנהל כמו פיל בתוך חנות חרסינה. אם הוא רוצה באמת לקיים שיח אמיתי ודיון אמיתי סביב העניין הזה, היה צריך לבוא, לשבת עם גדעון סער, לשבת עם נפתלי בנט, ללבן איתם את העניין הזה. מרגע שהוא לא עושה את זה ומתנהל אך ורק באמצעות הודעות לתקשורת, כך לפי אותם גורמים, הכוונה שלו ברורה. הוא לא באמת רוצה להקים ועדת חקירה לפרשת הצוללות. יש לו מטרה אחרת, יש לו מטרה לערער את שלמות הקואליציה, להעביר לכל השותפים שמי שחשב שהוא הגורם השלישי או הרביעי בכוחו בתוך הממשלה, אז הנה הוא רוצה להראות מי הבעל הבית האמיתי כאן.
טוב, מעניין איך זה ייגמר. יקי דמקר, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
ארי, היה לנו כבד עכשיו פה, פתיחה, צוללות, משפטים, אז אנחנו נתושש בפרסומות, אנחנו נחזור עם פרופסור רוטשטיין, גם על הקורונה, גם על מצב בתי החולים, נדבר עם שכנה של בנט, בעצבים מרוטים, ועל סין, ועל עוד כמה דברים, אחר כך, אחרי הפרסומות, טוב?
בסדר.
יאללה. פרופסור זאב רוטשטיין, מנכ"ל הדסה, שלום.
ערב טוב. ערב טוב, אני רק שאלה, הנכד שלי כרגע אצלך בעין כרם באיזה טיפול אורתופדי, אני צריך לבוא מהבית עכשיו להביא לו תחבושות? כי אין לכם, נגמר?
אוקיי, אז אני רוצה לציין לטובה את בתי החולים הממשלתיים, את מנהליהם, על כך שהם התגייסו לעזור לנו, ומי הקריאה שלי אתמול, אנחנו במסעית אספנו יום מאשקלון בדרום, דרך אסף הרופא ואת חולים תל השומר, אספנו פרירי חבישה על מנת שלנכד
של אריה אלדד. תגיד לי שאתה מתלוצץ בבקשה.
לא, לא, אני לא.
בעקבות זה אנחנו מתקשרים אליו היום.
הבן אדם מקושש תחבושות?
מה לעשות? מה אתה מעדיף שאני לא אצליח לטפל בנכס של אריה?
אני ארמוז לך. אם המסעית הייתה עוברת בכפר אדומים, ממה שאני מבין, כשהוא גמר להיות קרפר, הוא לקח כמה מכולות של ציוד שיהיו בבית.
כן, אבל פק תוקף כבר. לא,
פק תוקף.
תגיד, ברצינות, פרופסור רוטשטיין, אתם התייבשתם?
מה נראה לך? תגיד לי שאני לא מדבר ברצינות. אני מזהיר ומזהיר ומזהיר ומזהיר, אז כולם אמרו זאב, זאב, אבל בסופו של דבר באמת אין.
למה?
כי אין כסף, כי הפסיקו לנו את התמיכות. ואת ההזרמה, על החשבון מה שנקרא, שאולי יהיה בסוף הסכם, אז זה נפסק בראשון לאפריל, ומראשון לאפריל כל הספקים מתייבשים אצלנו, לא מקבלים את הכסף, המצב הוא נוראי.
וזה המצב בבתי החולים הציבוריים? כולם שערי צדק ובית החולים
נעסקות? נכון, חלקם במצב יותר טוב, חלקם במצב יותר גרוע, אבל באופן כללי זה מה שמאפיין.
טוב, אז קודם כל מנהלי, אנחנו, בוא רגע שנה, אנשים הבינו, אנחנו לא מדברים על בתי החולים הממשלתיים שהם מתוקצבים על ידי הממשלה.
לא, ציבוריים בלבד.
כמה כאלה יש בישראל?
7 במספר, אנחנו שערי צדק ירושלים, לניאדו
בנתניה,
במעייני הישועה בבני ברק, ו3 בתי חולים נצרתיים.
עכשיו, ממה הם חיים הבתי חולים האלה? ביום יום?
ביום יום כולנו חיים מאותו חוק הסדרים וחוק הקאפ שאנחנו מקבלים תמורה עבור השירותים שלנו מקופות החולים.
אבל זה לא מספיק לאף בית חולים בארץ.
לא, התמחיר הוא שלילי. דיינו, מה שעולה לי לייצר 1.5 שקל בחוק, אני מחויב למכור אותו ב1 שקל, ואז כמובן שכולנו גירעונים. גם הממשלתיים דרך אגב אותו חוק, וגם בתי החולים של קופת חולים, אבל להם זה לא אכפת.
תגיד, עכשיו, יש שר אוצר חדש, יש סיכוי שהוא יבין את זה?
אני מניח שלא יהיה לו ברירה אלא להבין את זה ומהר, אבל בינתיים, מה שנקרא, כל החלפת השלטון, אנחנו ביום התשיעי להחלפת השלטון, לא עזרה לנו ולא מביאה לנו דברים טובים.
טוב, כי הם עוד לא התארגנו, אז תצריך לתת להם כמה...
ונפלה להם קורונה, וממש בהתחלה נפלה להם מגפה.
בכל הצרות יש לנו מה שנקרא עוד עלייה, אמנם לא מפחידה, אבל יש לנו עלייה בקורונה.
אז זהו, אז תגיד לנו בשתי דקות שנשארו לנו מה אתה חושב, עד כמה זה צריך להבהיל, עד כמה אנחנו בהתפרצות אמיתית, או ב, אתה יודע, איזושהי אדווה, כי בכל זאת הרוב זה תלמידים, ואין כמעט סימפטומים, והמספרים מאוד נמוכים וכו'.
אני הייתי מתחיל הפוך. תארו לעצמכם מה היה קורה. אם לא היינו מחוסנים, מה היה קורה עם ההתפרצות הזאת? שהייתה עלולה לפגוע בעיקר באנשים עם מערכת חיסון חלשה, בעיקר אנשים שהם מבוגרים וכו'. אשרינו קודם כל שאנחנו מחוסנים. יצרנו לקונה של בני 12-16, שזו שכבה די גדולה של מה שנקרא קרקע מזון פעורי לווירוסים, שעליהם התלבש הזן הזה, שאנחנו קוראים לו זן דלטה, שהוא קצת יותר מדבק מהקודם, אבל מסתבר שהוא לא מזיק יותר מהמקורי. אז כרגע אנחנו רואים עלייה במאומתים, התחלואה לא בשמיים, לא גדולה, אבל זה צריך לתת לנו סימן הזרה שחייבים לעשות משהו. אז קודם כל, מה שאפשר לעשות, לחסן את בני 12-16, דיברתי על זה אפילו בתוכנית שלכם גם קודם, וחוץ מזה, קצת חובת זהירות עלינו וכולי, ויש למשרד הבריאות חובה לבדוק מה קורה עם המחוסנים, כי אנחנו רואים שחלק מהמחוסנים שחוסנו כבר מזמן, הם נדבקו הפעם, אמנם בלי סימנים ובלי מחלה קשה, זאת אומרת החיסון עושה את שלו, אבל כדאי שגם נבין מה קורה לרמת החיסון באוכלוסייה שכבר חוסנה בדצמבר.
טוב, אז בואו, אני חושב מאמץ את הגישה של בואו נחרנים.
מסכות בחללים סגורים?
אני חושב שכדאי לשמור על הפרדה בחללים סגורים. אני חושב שזה בוודאי לא יזיק. אני אתן לכם עוד טיפ, זה גם יעזור לנו מול הווירוסים של החורף, ואנחנו, מה שנקרא, שמנו לב שהורדנו מסכות, ה-RSV חזר ועוד כל מיני וירוסים אחרים של דרכי העיכול ואפילו של שפעות. לכן, טוב נעשה עם מיוזמתנו אנו.
בואו נהיה יפנים, הם הולכים עם מסכות כל החיים, כאילו החבר'ה האלה, מתקלחים איתם.
לא כל החיים, ובטח שלא להתקלח ולא ב... מקומות הפתוחים, אבל מקומות של התקהלות, מקומות סגורים, ההמלצה החמה שלי, מסכות.
פרופסור רוטשטיין, תודה.
תודה רבה.
ערב טוב לכם.
ערב טוב. תת-אלוף המילואים אסף אוריון, שלום.
שלום לך.
שלום.
ערב טוב.
ראש תוכנית ישראל סין במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש החטיבה האסטרטגית בצה"ל, ואנחנו רוצים לדבר על הפרסום לפיו ישראל התיישרה עם ארצות הברית, אפרופו מלחמת הסחר המחריפה והולכת בין האמריקאים לסינים, הצביע נגד סין באיזושהי הצבעה עכשיו באום לדרישת האמריקאים. קודם כל אני חושב, רוצים לשאול אותך אם אתה חושב שההתיישרות הזו במרכאות שלנו עם האמריקאים נגד הסינים היא נכונה, היא נכון, האם הייתה לנו ברירה? כי עד עכשיו, בתקופת טראמפ, ניסינו איכשהו לקפוץ בין כל החתונות.
ישראל נדרשת בעצם לתמרן בין בעלת בריתה האסטרטגית היחידה והבלעדית לבין שותפת הסחר החשובה סין. עד עכשיו היא עשתה את זה על ידי זה שהיא התמקדה במעשים ומייתה בדיבורים. בתקופה האחרונה גם ראינו התבטאויות של סין בשל התחדדות תחרות המעצמות שלה עם ארצות הברית, ביקורת משמעותית של סין על ישראל על רקע המבצע בעזה, ויכול להיות שלא רק פנייה אמריקאית על פי הפרסומים הזינו את זה, אלא גם רצון של ישראל להגיד לסין שלאורך זמן אנחנו גם יכולים להגיד מדי פעם דברים על הנושאים האלה.
עכשיו, אם אנחנו נעצבן מיליארד סינים או יותר, אז הלך על הרכבת התחתית בתל אביב ועל אי אלו נמלי ים, נכון?
סיני לא עוסקת בחרמות מהסוג הזה על תגובות מהסוג הזה. זאת אומרת, ישראל וסין הוכיחו יכולת למצוא שיתופי פעולה ולפתח אותם באזורי הסכמה, לכבד רגישויות זה של זה. סין יודעת שישראל לא מייצאת לייצוא ביטחוני וגם לא דו שימושי כבר מאז 2005, וישראל יודעת מהם הנושאים הרגישים של סין. זאת אומרת שאני לא חושב שאנחנו עומדים בפני איזשהו חרם סיני על ישראל עם ההשלכות שלו כמו שאתה מתאר.
תגיד, מה השתנה בממשל ביידן יחסית למשולש טראמפ נתניהו שי? יש לנו עכשיו ביידן נתניהו שי, זה אירוע אחר?
אם אני לא טועה, אין לנו כבר נתניהו במשולש.
כן, למה? טוב, ייקח לי זמן, אני מתנצל.
שזה דבר משמעותי, כי המעצב העיקרי של מדיניות ישראל מול סין בעשור החולף, זה באמת ראש הממשלה שעבר נתניהו. הדבר השני זה שבין טראמפ לביידן, יש אמנם הבדלי סגנון ואסטרטגיה, בדגש על רתימת בעלות ברית ויצירת קואליציות, אבל זיהויה של סין בתור האיום מספר אחת על עליונותה של ארצות הברית, הוא דווקא מרכיב של רציפות בין הממשלים.
אז למרות שביידן נראה הרבה יותר אלים, נכון?
לא, הוא נראה תקיף, והוא בונה קואליציות, כמו שראינו לאחרונה בפסגת ה-G7, בפסגת נאטו, במפגש עם האיחוד האירופי, וגם בחודש הראשון שלו בתפקיד, הוא בעיקר פנה לשותפים באינדו-פסיפיק ובאירופה. זאת אומרת, בניית קואליציות כולל בנושא סין, זה בהחלט מאפיין בולט של ממשל ביידן. ממשלת ישראל תצטרך במסגרת בניית היחסים הכוללים שלה עם הממשל החדש לעסוק גם בנושא הסיני שחשוב לארצות הברית, ולא רק בנושא האיראני שחשוב לישראל מעל הכל.
בקיצור, לא פשוט יהיה. טוב, תת אלוף במילואים אסף אוריון, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ערב טוב, שלום לנילי.
שלום לך.
שלום.
אז אנחנו לא ישראל סין, אנחנו מפגינים נגד בנט ברעננה, נגד תושבי השכונה, ואת גרה 200-300 מטר ממשפחת בנט ברעננה. תארי לנו את החוויה, יש הרבה פרסומים, הם טוענים, היום ראיינתי אחד מהם שזכותם להפגין, כמו שהפגינו בבלפור, ויש אמת בטענה הזו, מה עובר עליכם?
תראה, קודם כל בהחלט שיש אמת בטענה שמותר להפגין, ואין שום משהו נגד לזה, נגד זה. אני גרה משהו כמו 300 מטר מהבית של בנט, ומקומם של ההפגנות הוא כ-250-300 מטר מהבית של בנט.
זאת אומרת, שמו אותם, מפגינים נגדך בעצם, לא נגד בנט.
כן, זאת התחושה. התחושה היא גם שזה לא הפגנה. כלומר, לא היה לי בעיה שהיו מפגינים, זה לגיטימי, אבל התחושה היא שבאו בשביל לתקוף באלימות. כלומר, אני מדברת איתך על כל יום מ-7 עד 11 בלילה, מגבירים עוצמתיים וסירנות וצופרים, והיה לנו סירנות של צבע, הקלטה של צבע אדום לפני יומיים באמצע הלילה, והקלטות של מואזין וקריאות על וואקבר, ובין לבין גם קריאות שבאנו להציג לכם השכנים, ועד שלא תעיפו אותו, תתקפו, אם אתם רוצים שזה יגמר, תעיפו. עכשיו, אני יכולה להבין את הרצון להפגין, ואנחנו בטח לא באים לסבור בזכות הפגנה של אף אחד, אבל אנחנו מצד שני גם מצפים שיהיה פה איזשהו איזון של המשטרה, של המחוקק, של מישהו, בין הזכות לבטא את עצמך ולהביע את דעתך ולהפגין, ובין הזכות לחיים של אנשים. כלומר, אנחנו מדברים פה על רדיוס של אנחנו איזה 400 משפחות, מס 2,000 איש, שזה מה שהם חווים כל לילה מעל שבנט ראש הממשלה.
כשהפגינו מול בלפור, האם חשבת שהשכנים שאומרים אתם עושים לנו את המוות צודקים?
כן, אבל מצד שני גם אני לא מבינה מה אני קשורה לזה. כלומר, למה אני צריכה לתת את התשובה?
כי בגץ אישר להם להפעיל רמקולים עד 11 בלילה.
תן לי לסיים, למה אני לא יכולה לבקש הגנה על איזושהי זכות בסיסית? בגלל כל מיני בעיות אחרות במדינה. אני נגד אלימות פה ונגד אלימות שם. אני חווה כרגע באופן עקבי כל לילה מתקפה. פשוט מתקפה. זה נראה לי בלתי נתפס.
תגידי, זה נכון שהצפירות שהם השמיעו, פעם אחת המשטרה אמרה לכם לרדת למקלט?
אני התקשרתי למשטרה כשהייתה בסירנה, ואמרתי להם, אני ממש כבר לא יודעת אם זה מהפגנה. או שזה באמת צבע אדום, כי רק עכשיו את המלחמה. אמרו לי זה בבירור, תקנתי בינתיים למקלט ל-10 דקות.
ליתר ביטחון. את יודעת, בבלפור השכנים שם התארגנו, לקחו ייעוץ משפטי, התייצבו בבגץ כצד כשהיו כל העתירות. אתם שוקלים האירוע כזה?
תראה, אנחנו כמה שכנים מדברים בינינו, אנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות. כרגע אנחנו בעיקר נעזרים בראש העיר, אנחנו פנינו אליו וביקשנו ממנו שיפעל בשבילנו, ואנחנו כן יודעים שהוא עושה מאמצים גדולים מול הגופים המתאימים במשטרה, ואנחנו... יכול להיות שצריך לפנות למישהו פרטי, אבל האמת, אני אזרחית המדינה, כאילו, אין איזושהי חובה של הגופים המשמעות פה להגן עליי, כאילו, אני צריכה להגן על עצמי,
לא, יש בעיה, כי זה להגן עליי, המדינה מגינה מפורצים, מגנבים, ממחבלים פה, מה שהם עושים הוא לכאורה חוקי, אם כי פוגע גם בקיצור, זה אירוע מורכב. הפתרון הוא משלחת שכנים עם עוגה, לבקש ממשפחת בנט לעבור לבלפור, זה הכי פשוט.
אני לא צריכה לפתור את הבעיות, לא של בנט ולא של המדינה ולא של המשטרה. אני רוצה להבין למה זה חוקי, הדבר הזה, התוקפני והאלים, שהוא הרבה מעבר להפגנה, למה זה חוקי? זה תוקף אותי בבית.
כי זאת זכות ההפגנה שבגץ אישר, שמותר לעשות ככה. זה נורא, זה מקומם. הבת שלי הייתה צריכה לעבור דירה בגלל זה, כי היא גרה מול בלפור. אבל כך קבע בגץ, מה לעשות?
אז קודם כל, יש מה שקבע בגץ, ויש גם איזשהו מתווה שהמשטרה בונה אותו עם התושבים, ואנחנו מצפים שהיא תבנה מתווה שיאפשר הפגנה, אבל יאפשר גם איזשהם חיים. זה באמת משהו מאוד מאוד בסיסי. אז זה לא
הפגנה
של כל מוצש.
נילי, על זה אנחנו נתאחד איתך, שהמשטרה תבנה משהו שיעזור לכם לשרוד שם. בינתיים תודה רבה לך ותחזיקו מעמד.
תודה רבה.
ביי.
אני רוצה לפרסומות ואחר כך נדבר כאן על עמותת הרוח הישראלית. הם צריכים עזרה והם אנשים יקרים
והם עושים דברים מדהימים
לגמרי. אז חכו לנו אחרי הפרסומות. ארי, אני לא יודע אם שמעת על תוכנית המנטורים אחד על אחד של הרוח הישראלית, תוכנית ממש מעוררת השראה ומרגשת, ואני רוצה שנדבר עכשיו עם תת אלוף מילואים אלישע הויסמן. הוא טייס קרב, היה מפקד טייסת חיל האוויר. שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב ארי, ערב טוב בן.
ספר לנו קצת, התוכנית הזו בעצם, מה היא עושה? אתם, כל אחד מהסוג שלך, אנשים עם ניסיון ורקורד בחיים, בעצם הוא מנטור של מישהו שצריך עזרה.
כן, מדובר על נערים ונערות חסרי עורף משפחתי. חלקם ילדי הארץ, חלקם שהגיעו מחול בכל מיני, תוכניות. אני למשל מנטור של דימה, שהוא ילד שהגיע מבלרוס במסגרת תוכנית נעלה, אז נוער עולה לפני ההורים. אנחנו מלווים את הילדים האלה משלבי הסיום של בית ספר התיכון, הם כולם לומדים בכפרי נוער של הסוכנות היהודית, ואנחנו מלווים אותם דרך משברי מבחני הבגרות, אחר כך הגיוס לצבא ואחר כך גם קדימה. הייחוד בתוכנית הזאת זה שהיא מלווה אותם לאורך 5 שנים. זאת אומרת, אנחנו כשאנחנו נכנסים לתוך העולם הזה, זה התחייבות די גדולה של 5 שנים.
אתה מלמד את דימה ישר להיות מפקד טייסת, או אתה מתחיל מזה שקודם יהיה טייס, סתם?
קודם כל, אני משכנע את דימה לעשות בגרות במתמטיקה, כי ההורים שלו שנמצאים בבלרוס מתקשים לעשות את זה. אחר כך אני משכנע את דימה להתגייס לצבא בכלל, כי אימא בבלרוס אמרה לו שצבא זה מסוכן. אחר כך אני מסביר לדימה שאם הוא מסוגל לעשות יותר ממה שהוא תכנן לעשות בצבא, רצוי לעשות את זה, ובהמשך אני גם מסייע לו קצת עם רשויות הצבא וכל מיני קשיים של מישהו ש...
וכל זה קרה עם דימה שלנו?
כל זה אישי לחלוטין, לא פספסת אפילו.
איפה הוא משרת או שירת?
דימה, אני מלווה אותו כבר 3.5 שנים, והוא לוחם באיסוף הקרבי. דימה...
בירוקים, בצבא, הבנתי.
בצבא אמיתי, כן.
אגב, לדעתי אבנר נתניהו היה שם ביחידה הזו.
הוא לוחם באמת, הוא גם עכשיו יצא לו להשתתף בשומר החומות, ויצא לנו לשבת אחר כך, וזה היה אירוע מאוד מרגש.
זה גאווה של אבא מה שאתה מפתח באירוע כזה?
לחלוטין, לחלוטין, כן. גאווה של אבא לילד ש... שגדל עם, סיכוי לפוטנציאל יותר נמוך, למרות שכמובן לכל הילדים האלה יש פוטנציאל יותר גבוה מרובנו.
מה ההיקף? כמה זוגות של תלמידים ומנטורים כאלה יש בתוכנית?
אנחנו חצינו את ה-200 מנטורים, רובם אנשים שכמוני, זאת אומרת, גם פורשי המערכת הביטחונית מהמקומות הגלויים מהמקומות היותר סמויים, אבל גם כמובן אנשים בין היישוב נורמליים, בגילאים שהילדים כבר גדולים או כבר עזבו את הבית. אנחנו נחשפים לעולם הזה של, לקחת ילד ולהיפגש איתו. אנחנו נפגשים איתם בהתחלה פעם בשבוע, אחר כך קצת יותר, בצבא זה יותר קשה. אני נפגשתי עם דימה בשבת האחרונה, אנחנו הולכו להמבורגר. ובהמשך, תראה,
זה מצריך אותם. גם עזרה כלכלית?
לא, זה מצריך עזרה כלכלית כמובן, אבל לא מצד המנטורים. אנחנו שם במעמד של הבוגר המשמעותי בענייני...
עכשיו אנחנו התכנסנו, כי בגלל הקורונה וכל המשבר, התוכנית הזו שמתקיימת בעיקר מתרומות, איבדה הרבה מאוד משאבים, ואתם יצאתם ל-Headstart, גייסתם כבר בימים הראשונים 250,000 שקל, אז תן לנו את הנתונים איך אפשר לעזור.
נכון, אנחנו, המנטורים לא מקבלים כמובן שום סיוע כספי, אנחנו מקבלים תמיכה מקצועית, אבל הילדים מקבלים מעטפת כמה שהם צריכים. אם מישהו צריך מלגה ללימודים אחרי הצבא, או מישהו צריך תיק לצבא, או כל מיני דברים כאלה, תמיד יש מי שיענה להם. עבודות התוכנית אינן גדולות, אבל הן גדולות יותר ממה שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו. יש כרגע יותר מ... 200 מנטורים, וכדי שנוכל לגייס את ה-50 מנטורים של השנה הבאה, אנחנו יצאנו לקמפיין. הוא מוצלח, אבל הוא צריך להיות מוצלח יותר. השם שלו הוא להאמין, ללוות, להצליח, כי זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מאמינים בילדים האלה, אנחנו מלווים אותם לאורך זמן, והם כולם מצליחים בסוף. ומי שרוצה לתרום, שזה כל אחד מהמאזינים כמובן,
תקליד,
לגגל, להאמין, ללוות, להצליח, זה מביא אתכם ישר ל...
שאלה אחרונה,
כן.
הייתם מקבלים את אריה בתור מנטור?
לא, אתה לא רוצה שיהיו בסוף חברי כנסת. מה אתה? אתה רוצה לעזור להם בחיים.
כן, אתה צריך אנשים עובדים.
נכון.
לא, למה? זה פרופסורים לרפואה אנחנו צריכים פה, אבל זה היה כמובן מהלצה. תשמע, עבודת קודש, להאמין, ללוות, לנצח, לעזור. תודה לך, תת אלוף מילואים אלישע ויזמן.
תודה רבה.
ותודה גם לך אריה. אנחנו מסיימים, עורך המפיק אסף נבו, אחרי השידור עידו כהן, עורך את הדיגיטל ראות מתתיהו ארגון. תכף ספורט, יש יורו שהולך ומתלהט, ואתה תהיה פה מחר.
אני אהיה מחר, אנחנו ניפגש בשבוע הבא.
שלום, נתראה.